ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, קודם כל נקדיש את השיעור לעילוי נשמת אביתר משה בן מאיר. באמת יהודי משכמו ומעלה. זוכר את פניו העדינות לטוב לב, הכל קורנות. זוכר את ההספד שהרב אמר בהרצל. טוב, בכל אופן אני בדרך כלל לא בוכה כל כך, גרם לי לבכות, למרות שהוא לא יודע אם הוא התכוון לגרם לבכות. אני רוצה להתחיל משהו ששכחתי לציין בכותרת. אתמול היה יום פטירה של הרצל, כ' בתמוז. כ' בתמוז זה יום הפטירה של בנימין זאב הרצל. זה היה אתמול. ובאמת שותף לאיזה מישהו ברדיו שהתפלב, איך ייתכן ש-70 שנה למדינה מדברים על הכל, לא מדברים על מי שעמד מאחורי כל התהליך. הרצל היה מכונן והמחולל של כל התהליך, אז נעמוד. כן, נעמוד. אני כתבתי על זה פעם, אני לא אדבר על זה עכשיו. כתבתי פעם מאמר די מהפכני מבחינת הגישה הרגילה, שהרצל היה צדיק. והוכחתי שגם כמה רבנים, כמובן בעלי אופקים רחבים, חרדים נקטו ככה. הבולט שביניהם היה רב אברהם אריה קפלן, בעל, זה נקרא אורות העירה, לא העירה, נו, היה ראש בית מדרש לרבנים, פרידיסיימר, והיה תמיד של סלובקה, נחשב לגאון גדול. הוא היה ראש בית המדרש של רבנים בין, אני חושב, בין רב דוד צבי הופמן לרבי יעקב יחיאל ברוך. הוא נפטר בגיל צעיר, בעקבות העירה. כתב ספר בעקבות העירה. אז שם הוא מדבר, בעצם הרצל היה תינוק שנשבע, הוא מסר את נפשו כפשוטו, גם את נפשו, את הבריאות שלו, גם את חיי המשפחה שלו, וגם את הכסף שלו. הוא היה אדם עשיר, הוא השקיע הרבה מכספו הפרטי בתנועה הציונית, שהוא ראה אותה כפלטפורמה לגאולתם של ישראל. הרבה פעמים הוא נפטר ב-1904, בגיל 44, הוא נולד ב-1860, נפטר בגיל 44, הוא הספיק לחולל מהפכה אדירה שאנחנו ללא ספק חווים לו בצורה זו או אחרת הכרת טובה עצומה. זה לא שנים במחלוקת, שהוא באופן אישי היה יהודי מתבולל קלאסי שהתחיל קצת להתקרב. אבל הוא באמת גדל בבית כזה, הוא גדל באווירה כזו, הוא גדל בחברה מתבוללת של התחלה של בודפשט ואחר כך של וינה. ויש לי אליו זיקה גם כן, אני תמיד אומר את זה. טוב, הרב קוק התבקש להספיד אותו. הוא היה אדם, למרות כל השיטה והכל, הוא היה גם זהיר. לא רק שהוא חשש מהקנועים, היה לו גם מה לחשוש מהקנועים, קנועים כידוע גם לפעמים הורגים, פרשת שבוע. אני מתכוון קנועים שהם לשם שמיים, אבל לא כל אחד שהוא לשם שמיים, הוא באמת לשם שמיים, אבל הוא חושב שהוא לשם שמיים. פנחס היה צריך את העדות של הקדוש ברוך הוא ולשם שמיים. זה עניין מאוד עדין, אדם יכול לחסל חשבונות ולהגיד, ראיתי אותו בועל ארמית ואני קנאי, וזהו, יגידו שהוא צדיק. צריך פה להיות מאוד זהיר, ולא במקרה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, ענייני נותן לו בריתי שלום, והקדוש ברוך הוא נותן לו את תעודת ההכשר, זה לא עובר דרך הרבנות הראשית ולא דרך בדץ. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לו, ענייני נותן לו את בריתי שלום, ולא סתם ברית חד פעמים, אלא כתוב בגמרא בספחים או בתוספות מביא את זה, שכל הכהנים הגדולים עמדו מזרו של פנחס. זאת אומרת, זה תהליך שעצוב בית שני בפשטות. טוב, עכשיו, הרב קוק לא רצה ממש להספיד אותו, אבל הוא הבין, במיוחד שאנשים ביקשו את זה ממנו, הוא עוד לא היה אז רב של ישראל, היה נקרא רב של יפו והמושבות, אבל הוא כבר נחשב לדמות מאוד בולטת בציבוריות הישראלית הקטנה אבל התוססת שהייתה אז בארץ. אני חושב שזה היה ב-2004, תפרש סמך ד' 1904, זה תפרש סמך ד', תפרש סמך ד'. אז הוא מספיד אותו בלי להזכיר אותו בשמו, בלי להזכיר אותו בשמו. וההספד הזה מופיע עם פרשנות בספרייה, אבל זה לא מצאתי, אבל הרב לירון הראה לי את המקור לפחות, אני במאמרים, שם זה בלי פרשנות, אבל ראיתי חוברת עם פרשנות. לא יודע, זה ספר דק כזה, קריחה כזו, אני לא רואה את זה. בכל אופן, ההספד הוא לא ארוך, אבל הוא מאוד מהותי, והוא קשור לנושא של שבוע שעבר. הרי הנושא של שבוע שעבר היה מונדיאל, איך אנחנו מתייחסים אליו. או מילים אחרות, איך אנחנו מתייחסים לתרבות חילונית, או עוד יותר מזה, תרבות כללית נוכרית, כבני תורה. איך אנחנו מתייחסים או לא מתייחסים. על כל פנים, המספד בירושלים גם מתייחס לסוגיה הזו, כמו כמעט כל דבר שהרב קוק כותב לה, אבל זו הייתה השיטה שלו, ואיך אמרו על אנשי רוח, ככל שאנשי רוח הוא יותר גדולים, ככל שסופר הוא יותר גדול, להבדל כן, אז ככה הוא כותב את אותו הדבר עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. כמובן בכל מיני וריאציות, אבל יש לו סיפור אחד. אני מתכוון לומר שמה זה אדם גדול, אמן גדול, שיש לו איזו אמירה כל כך חזקה שהוא יכול להכניס אותה ולבטא אותה בכל מיני הקשרים שחובקים את ארבע כנפות תבל. זה בעצם, והאדם שיש לו המון סיפורים, הוא בדרך כלל לא מגיע לאותו גובה או לאותו עומק, שהאדם שיש לו סיפור אחד, סיפור אחד, רעיון אחד, מסר אחד, נקודה עקרונית עמוקה מאוד אחת, שהוא מבטא אותה באינסוף וריאציות ומצבים ותסריטים ועניינים. אז גם לרב קוק יש לו בעצם הרי יסוד אחד. היסוד האחד שלו זה איך להושיט יד לחולין, לטומאה, ולקדש אותה, ומתוך זה להגיע לשיא הקדושה, וזה עניין של גאולה. דרך אגב, גאולה במקובלים, בחסידות, זה פשוט, זה הרב קוק, זה פשוט, עוד יותר מפשוט, זה א' ב', כן? גאולה זה לא רק גאולה לאומית, או מדינית, או פוליטית, או ארצית. גאולה זה בראש הראשונה הוא השורש באדם. האדם גואל את נפשו. כמובן כשהבן בני האדם גואלים את נפשם באותו מהלך, באותה מחשבה, זה נקרא כבר, זו כבר גאולה ציבורית. וכאשר כל עם ישראל גואל את נפשו נוכח משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, זה נקרא שהגיעה את הגאולה, מה שהנביאים התנבאו עליה, ואז זה מגיע ומתפשט לרחבי העולם. זאת אומרת, זה מתקן את כל העולם במלכות השם, וזה באמת ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, לא רק בן אדם, אלא אפילו היצורים, אפילו הדוממים, כן? ויאמר, כל אשר נשמה בא פה, אז אולי זה לא הדוממים, כי אתה השם מלך ומלכותו בכל משל. זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם קריאה, איך הרב קוק משתמש בביטוי נפלא, אני מניח, אבל זה לא ביטוי שהוא המציא אותו, קריאה שמתפוצצת על ראשי הערים. קריאה שמתפוצצת על ראשי הערים. היה גם שורר. קריאה שמתפוצצת על ראשי הערים. תראו לעצמכם, יש איזה הד אדיר בערי האלפים או בחרמון, שהולכת מרחקים אדירים, ואתה שומע את זה בקולות קולות שם. אדיר.
איזה
שירים גם? רק שירים? כן. שירים?
כן. שירים? זהו. לא, יש שירים שאני
מכיר שירים. כן, כן. שורר נפלא. אבל גם כשהוא לא משורר, אבל כותב פרוזה, אתה מרגיש שאתה משורר. לא הרי משורר שכותב פרוזה, כי הרי אדם שאיננו משורר שכותב פרוזה. המשורר זה הכל הרבה יותר מיליצי, הרבה יותר נשגב, הרבה יותר מרגש ונרגש. כן, לא בוודאי שכה. טוב, אז המספד בירושלים, בקיצור, למרות שזה יחסית לא ארוך, אבל אני אקרא אותו, רק נציין את הביטוי בגמרא, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדרימון בבקעת מגידון. אוקיי? חזל אמרו שיונתן בן עוזיאל תרגם נביאים ונסתעזעה ארץ ישראל 400 פרסה, 400 פרסה, משום דעית מילית או לא מפרשה. ובין היתר זה היקרא. הפסוק הזה, אם תרגום יונתן בן עוזיאל, זה לא רק תרגום, אלא פירוש עמוק, מגלה את סודות הקץ. דאמר רב יוסי, מלא תרגומי לא ידע מה היו, ואמרו שעמד יונתן זה גרם, אני שגליתי שתרך לבני אדם. גבי יודע לפני מי שמר עולם שלו, יפודי הסדיר, אבל שלא תרבה מפרד בישראל. עכשיו, מה ההסתר שיש פה? מה יש פה? אז הגמרא באמת מדברת שההספד זה יהיה על משיח בן יוסף שנהרג, וכאן הרב קוק יגעס, מה זה שני המשיחים? יש משיח בן דוד ויש משיח בן יוסף. אז משיח בן דוד, זה המשיח שאנחנו מכירים, זה המשיח שאנחנו מזכירים בתפילה, תקנת המשיח כסוד הגדולה. משיח בן יוסף הוא נסתר, הוא כאילו לא ידוע אפילו להרבה אנשים, ואפילו ענק כמו הרמב״ם לא מזכיר אותו במשנה התורה, מדבר על המשיח, הוא לא מזכיר את משיח בן יוסף. טוב, בגלל שהוא נהרג, אז יש עליו מספד. עכשיו, בקיצור נמרץ, אפשר לתמצת פה, אם יש כל כך עמוד בקיצור נמרץ, משיח בן יוסף שנהרג מסמל את אותו כוח שיש בעם ישראל לקדם את ההנהגה, את ההתנהלות, את התחייה שלנו, בכלים של עולם הזה. דוד זה בחינה שעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ויוסף זה בחינה הפוכה. זה המפגש בפרשת ויגש, בין יהודה ליוסף גם כן, על פי המדרשים והכל. יוסף הוא משנה למלך מצרים. יוסף שינה את לבושו, שינה את לשונו, שינה את שמו, שינה את הכל. אבותינו נגלו במצרים בכוחו של יהודה, זה עניין של הגולה שאנחנו מכירים. והגולה הזו הייתה שלא שינה את שמם, לא שינה לשונם, למרות שהם היו אלו עובדה עבודה זרה ואלו עובדה עבודה זרה. אבל בסך הכל הייתה פה שמירה על הציוויון החיצוני, והציוויון החיצוני הזה היה אותו גלגל שזורקים על פני המים והוא יכול להציל אותך, אף פשוט לא חדר פנימה, כי אלו עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, עד זה הרעיה מהעגל גם וכל מיני דברים, אז עד שהדבר נקלט ב-40 שנה, זה 40 שנה. אבל יוסף זה תהליך בדיוק הפוך. יוסף הוא יסוד, יסוד הקשרה, פנימיות היא קדושה ותורה, אבל הפנימיות הזו היא נסתרת. היא נסתרת לחלוטין, עד כך היא נסתרת, שהאחים שבאים למצרים לא יודעים, לא שמעו את החדשות, הרי זה ודאי עשה חדשות, כאשר פרו ממנה אותו למי שהמלך, והוא היה בסך הכל עבד שריצו אותו מהבור אחרי סקנדל, זה כותרות של ידיעות אחרונות, של חדשות בטלוויזיה, אז לא יתארץ שלא ידעו את זה, זה היה לא כל כך הרבה שנים לפני שהאחים מגיעים למצרים, כן? אבל הפירוש הצליח להסתיר את זה, הצליח לה, אפילו הייתי אומר להדחיק את זה, עד כדי כך שהמליץ בין אותם, והם לא בטוחים שזה אח שלהם, בגלל שאולי אפילו אם יש פה רמז שברמז מראה לזה, אותם פנים לא יצא בלוח עתימת זקן. תתקדש זקן, אני לא אכיר אותך. סתם אני אכיר אותך. הפירוש שהחתימת זקן, זה הבדל מאוד עדין, על פי המקובלים, גם זה עניין גדול. אבל בכל אופן, אותו משיח בן יוסף, הוא מת הראשון בין כל האחים, הוא נועד, בני אשר אחר נועדו לקיצור ימים ושנים, כן? כי יש את המדרש המפורסם, הנה השם הגדולה לאה, השם הקטנה לחל, שהגדולה היא הגדולה וארוכה במתנותיה, שכונה מלאה ומלכות מלאה ולעולם, ואילו רחל קטנה במתנותיה, שהכל לשעה, יוסף לשעה, בנימין לשעה, יהושע לשעה, שאול לשעה, מרדכי ואסתר לשעה, ומשיח בן יוסף לשעה. סליחה? בנימין זה... טוב, בנימין מתקשר לשאול. אני אתכם למלכות שיצא מבנימין. הרבה המלכות שמתקשר לשאול. והדברים האלה, הכוחות של יוסף, גם אצל שאול כזה כתוב, גם אצל מרדכי זה כתוב, זה מתבטא, מרדכי ואסתר, אורם מתנוצץ, אם נשתמש בלשון קוקית, אורם מתנוצץ במלכות מיכל. כמו שיוסף, אורו מתנוצץ במלכות מצרים. משנה למלך מצרים, ומרדכי משנה למלך פרס. וכל המדינות. זאת אומרת, זה כוח רוחני שמגייס ורותם לצרכיו את כל העוצמה ואת כל האוצרות, את כל העושר של העולם הגדול. הרי כל הכסף שמסמל את כל הכוחות החיצוניים, החומריים, וגם התרבותיים שיש להם מעטפת חומרית כמובן בעולם הזה, כן, הכל מתנקז על מצרים בגלל הפתרון של החלום של יוסף, כן? ואת כל זה עם ישראל יוצאים ברכוש גדול. זאת אומרת, עם ישראל לוקח את כל זה ומקדש אותו. התורה ניתנה לעם שזכה לאושר של כל העולמות. אז זה הכוח של יוסף, אבל יוסף מת. אז פשטות, משיח בן יוסף מת, אגב הרצל מת, אז מילא מתאים לדבר עליו משיח בן יוסף. נגיד שהרב קוק אבל התכוון באופן ישיר שהרצל היה משיח בן יוסף, יוסף הצדיק, יוסף לא נכשל, זה גם מעשה כנום דרגה, והיה נס, והיה ערבות, אתם מדברים לדבר על זה, יוסף שבורח מאשת פוטיפר, ויעזוב בגדו אצלה, והיה נס, ויצא החוצה, כאילו, הניסה הזו, הבריחה הספונטנית הזו, ההתעוררות החזקה, איך להשאיר את הבגד ולברוח, היא בעצם סוג של תגובה קיצונית, קנאית, ספונטנית, שאם הוא היה חושב, שאם הוא היה עושה את זה בשיקול דעת של מחשבה ארוכה, הוא לא היה יכול לעמוד ביצוע, הרי יש דעה שיבוא לעשות מלאכתו, הכוונה שאף הוא היה מוכן, במיוחד שהיה פה סוג של רוח הקודש מעורבת, והיא אכן, הנבואה הזו התקיימה, שאוסנת היא הבת של פוטיפר. בקיצור, יש פה דברים גדולים. זה קנאות, זה קנאות. סתירה?
זה טוב.
כן, זה קנאות, הרבות נראה מסביר שזה הבסיס, מה שכתוב פרשת השבוע, שהיו שבטים מבסים אותו, ואומרים, ראיתם בן פוטי זה, בנו, כלומר, נכדו, הוא היה כמו משה רבנו, הוא היה גם גיס של משה רבנו, אני חושב, או גיס, או חתן של גיס, על כל פנים של יתרו שפיתם עבדים לעגלים לעבודה זרה, ילך ויערוג נשיא בישראל. זברי בן סלו היה ראש של את שמעון, אז מילים אחרות הם מאשימים את הקנאיות הזו ברגשי נחיתות, במטען פסיכולוגי בעייתי, שכשלאדם יש איזה מועקה שכל הזמן רוכשת בנפשו, אז הוא מוציא את זה באלימות בדבר דומה, כן? והדבר הזה הוא בעצם הסיבה למעשיו של פנחס לפי אלה שהיו מבזים אותו. ואז בא רוח קודש ועונה, או במקרא ועונה, כן, אתם צריכים, הוא בן פוטי, הוא בנו של יוסף שפטפט ביצרו, הוא בא גם מצאצא יוסף, אז דרך אמו. על כל פנים, העניין הזה, מה זה אומר? אז הסביר הרב אוטנר, שאמר אוטנר את עמד הרב קוק, אז מותר לי להסתמך לו, אז הוא אומר ש... יש כאן את אותם הכוחות, כלומר אותה תגובה של קנאות נדרשת כאשר החיצוניות שבה אתה חי ובה דרכה אתה עובד את השם וממנה אתה מגייס כוחות לקדש את ההוויה, כן? היא לפעמים משתלטת עליך החיצוניות הזאת, יש לזה מחיר, יש לזה סיכון, כן? אז התגובה הנדרשת זה קנאות. הקנאות הקדומה היא קנאות של יוסף, שלכן כתוב, הים רעב הינוס, מר הים נס, גם זה סוג של פעולה לא טבעית, פעולה כאילו של שערה של ים, משהו לא צפוי, כן? מר הים נס, ארונו של יוסף.
מר הינוס.
ינוס, כן, כן, אבל אני אומר יותר רחב מזה גם כן, שעצם הניסה של הים היא גם סוג של שינוי המגמה, שינוי כיוון, משהו בלתי צפוי, משהו מהמחנה. בכל פנים, זה מה שצריכים לחבר את זה גם פרשת שבוע. בכל פנים, יש פה אבל קושיה עצומה. אם הרב קוק לא מתכוון, לכאורה הוא לא יכול להתכוון, ליוסף הצדיק, שזה היה הרצל, שכן נכשל בדברים, הוא עצמו כותב ביומן שלו, דרכם של סטודנטים בווינה החופשית, הליברלית של המאה ה-19, הוא נכשל באותם דברים שיוסף ניצל מהם, כן? זו הייתה חברה ממתת שערי תומה, חברת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת וינה, וגם החיים שלו במקומות אחרים, הוא הרי הוא לא שמע לא קלה ולא חמורה, כן? אלא מה, הוא היה תינוק שנשבע, אבל תינוק שנשבע הוא נקרא כשוגג, לא נקרא מזיף, אבל הוא גם לא נקרא אונס. כן, הבן שלו כבר לא, אני גם חושב שהוא לא עשה לו אפילו ברית. בכל אופן, מה? אשתו השתגע. הוא היה טרגדיה, לא נשאר ממנו זה. היה לו בן, אותו בן, בן אחר, היו שניים או שלושה ילדים, אז אותו בן שלא עשה לו ברית מילה, הוא בן אחר, הוא התאבד. בקיצור, לא נותר ממנו זכר, טרגדיה משפחתית, הוא באמת לא היה בבית, הוא לא היה יכול יותר מדי לעסוק בכך, אבל אני חושב גם ככה, יחסיו עם אשתו היו מעוררים, היא הייתה סבלה ממחלות נפש. בכל אופן, אז בוודאי שהרב קוק, שהוא איש הסמלים והכל, מתכוון לתהליך של הרצל פה מתניע. מתכוון לתהליך של ציונות פרקת, פוליטית מדינית שבניגוד לקודמיו, כן, בצל זה כותב באמת רבי אברהם אליהו קפלן בעקבות העירה, כשהוא משבח את הרצל, שהוא היה הראשון שהבין בחזונו כיצד, איך קוראים, קוראים לו החוזה, יש כאלה קוראים לו החוזה, hey, אבל החוזה, כן, הוא ראה בחזונו כיצד תקום פה מדינה והכל, וזה ספרו אלטנוילנד, אני קרא תל אביב. אז, אז האדם הזה, הוא רואה פה איך דברים יתפתחו, כן? והמדינה הזו היא מדינה חילונית. אמנם יש שם בית מקדש, אבל מנגנים שם לקורבנות, מנגינות של בטהובן ובאך, והכהנים וכולם מדברים גרמנית. מאידך גיסא יש שם המון כבר אפילו, באמת היה איש עם חזון וכמעט נבואי, מדבר אפילו על המון המצאות וסטארט-אפים ותכנון משק המים, זה ספר מאוד, לא הייתי אומר, זה ספר מעניין במובן הספרותי של המושג, זה ספר שנראה כאוטופיה, אבל הרבה דברים שם או מתגשמים או הולכים בכיוון הזה. והוא גם מדבר על הדת והמדינה, מדבר על הרבנים, הוא אומר שראוי שגם את הצבא, הוא היה גם שמאלני נוסף לכל, גם את הצבא וגם את הרבנים ראוי לסגור במקומות שלהם, את הצבא בקרסקטינים, במחנות, שלא יהיו יותר, שהמדינה לא תהיה מיליטריסטית, שלא תהיה אווירה של מיליטריזם בציבור, ההפך מהאתוס, מהסיסמה כל המצבא, כן? הצבא יש לו תפקיד, אבל שהוא יהיה במחנות שלו, ואת הרבנים לסגור בבתי כנסת שלו, זה הרצל. אז הרב קוק מסתם ידע משהו מהכיוון הזה, אני לא יודע אם קרא את מדינת היהודים או את אלטנוילנד, או לא קרא, אבל הוא ודאי חש את זה, אין שום ספק בדבר, וזו הסיבה גם שהוא לא מזכיר את שמו. אבל אף הפקיד, יש פה תהליך שדומה לתהליך של משיח בן יוסף. אבל מה כתוב בגמרא? כתוב שמשיח בן יוסף יהרג. אז פרושו דבר שהתהליך הזה אין לו סיכוי. אלא אם נוסיף פה פרשנות. יש לי שתי פרשנויות. פרשנות אחת, שצריכים לעבור את התהליך הזה כדי להגיע למשיח בן דוד. זאת אומרת, למרות שהוא לא מעריך בזה, אבל זה בהכרח עובר את האבן דרך הזו כדי להגיע לגאולה המתוקנת. הגאולה המתוקנת זה משיח בן דוד. הגאולה של משיח בן יוסף היא גאולה שמסכנת את מהותה, את כלל ישראל, את הכל, לחשיפת יתר לתומת ארץ העמים, לתומת אומות העולם וכל הדברים האלה, ואתה כן עובר את זה בעל כוחך. ככה השגחה העליונה מסדרת את ההיסטוריה. ואז, לא יודע כמה זמן אחר כך, אתה מגיע לתהליך האלה. אנחנו נמצאים בתהליך שמשיח בן יוסף. אנחנו מעורבים באומות העולם. אנחנו מצהירים בגאווה דאג המרשולט פלאזה, זה הרחבה הגדולה שם במנהטן, בניו יורק, מול ארמון האומות המאוחדות, שיש שם את כל הדגלים, אז מתנופנף לו בעוז ובהדר, גם בדגל הכחול הלבן, בין 180 דגלים אחרים, קרוב לאיסטרילו בניו יורק, אז שהוא היה שם, הייתי שם, יש לי צילום בדגל ישראל, ואני מלא גאווה ציונית, שאנחנו חלק ממשפחת העמים, כן? אז אנחנו נמצאים במצב, במציאות הזאת, כן? וכואב לנו מאוד שאנחנו לא במונדיאל, ועדיין אנחנו עוקבים אחרי זה בהתלהבות עצומה. מתי זה יגמר? יש לי חבר שיש לו משרד גדול ליד חשבון, אז הוא מספר שיש לו בעיות, כאילו אנשים רוצים לצאת מדם והכל וזה, הוא לא מסביר בדיוק למה, אבל הוא יודע בדיוק למה, אז הוא פשוט טבעי, זה משתלם לו, הרי בקויים רק יצאו מוקדם ובסוף יהיו פקקים, כי הרבה רוצים לצאת מוקדם, נדבר בתל אביב, אז הוא הביא איזה מסך גדול וזה אומר, חבר'ה אני יודע למה אתם רוצים לצאת מוקדם, תצאו מאוחר, תחסכו לעצמכם את הפקקים ותוכלו לראות, בסדר, הפסקה של כך וכך זמן, לא את הכל, אבל את החלק העיקרי הוא נתן להם, אז הוא הרוויח והם הרוויחו והפקקים הרוויחו. אנחנו נמצאים בתוך זה, אוקיי? אנחנו רוקדים ושמחים על השחייה באירוויזיון וכל שאר השטויות שבעולם, אנחנו חלק בלתי נפרד מהתרבות המערבית, תרבות הבינלאומית, חלק מה-OECD, בקיצור, קשה מאוד לומר עלינו, עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. שלבדד ישכון זה קצת מתקיים, אבל שבגויים לא יתחשב, ממש לא. אז מה הכוונה? מה? איך? אני אומר שאנחנו לא בבחינה של עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. איזה בחינה אנחנו? בבחינה, אם אנחנו בבחינה של גאולה, תהליך גאולה, ואנחנו מאמינים שאנחנו בבחינה של תהליך גאולה, לרבות כל התופעות שבגאולה של משיח בן יוסף, כן? אנחנו נמצאים, אפשר להראות את זה באלף ואחת דוגמאות, אני רק הגעתי לזה מהשאלה של המונדיאל, אבל פה תמיד אפשר להגיע לזה בכל המציאות, אני יודע, פסטיבל האור, זה קיים פה ברומא. כן, שלוש שבועות, הייתי אומר, זה לא בדיוק הזמן הכי טוב, רק מי שמארגן את הפסטיבל הזה, זאת אומרת, לא שמע שיש דבר כזה שלוש שבועות, אלא מישהו בעירייה צעק על המה.
תאריך העברים, כמו שתנתי בכל הסטיבל.
כן, אבל אתם לא יודעים. לצערנו, לא רק הם, אלא לפעמים גם אנחנו לא יודעים מהו התאריך העברים. צריכים להסתכל בשעון, אם השעון מקובל לתאריך העברים, אז אתם יודעים מהו התאריך העברים. וגם השעון לא מקובל לתאריך עברי, ואת המחאות הנקראים ל-last check-in אנחנו כותבים בתאריך לא עזרי, ברוב המקרים לא מוצא חוקי לכתוב תאריך עברי, אבל הפקידה לא תכיר, לא תבין, צריך לחפש לוח או משהו. בקיצור, אנחנו נמצאים בהתבוננות תרבותית מסוימת לפחות, כולנו, לא יוצא מהכלל, גם הקנאים ממאה השאר. כולנו נמצאים, הוא יקבל ממך צ'ק לתרומה, לנדבה, אם תכתוב את זה בתאריך לא הזה. אז לא יסלחו לך, הייתי בפניך. אז אנחנו בעצם חיים בעידן, אנחנו חיים בעידן של התבוללות תרבותית כזו או אחר. והדבר הזה, הוא הנקרא משיח בן יוסף, בהספד של הרב קוק. והדבר הזה ימות, אז כאילו מדינת ישראל תמות. אולי הוא מתכוון שהציונות החילונית תחלוף מהעולם. הרי הוא מתכוון, אם הוא מתכוון פה לארץ, הוא לא מתכוון לציונות החילונית בעיקר. אולי היא תחלוף לעולם ותפנה את מקומה לציונות הדתית שהוא מאמין בה. שהוא הולך... כי תדעו לכם שהרב קוק אף פעם... שמעתי ממקור מוסמך בהיסטוריון לא משנה מי שהרב קוק אף פעם לא היה חבר תנועת המזרח. הרי החברים בתנועה, ההסתדרות הציונית הדתיים, הציונים הדתיים, זה תנועת המזרחי. כך התחילה תנועת המזרחי זה כן המרכז רוחני שיהיה במזרח, שהוא גם פשט דבר קצת וגם מדבר על המזרח, לא אוגנדה אלא צריך עכשיו עליה בהתחלה הרב קוק לא היה חבר מזרח, הרב קוק גם לא היה ציוני דתי במובנים של הבית היהודי, אבל לא ספק הוא היה אבי אבות האידיאולוגיה עמוקה של הסתכלות ציונית. ההסתכלות הציונית במשנתו של הרב קוק זה הסתכלות של גאולה. הרב קוק הוא בעצם, אם מותר לומר את זה, אני לא יודע אם זה מילה מלוכלכת או לא, הרב קוק היה משיחיסט. משה לא בסגנון של חב"ד, אבל במילה אחת זה ודאי נכון. הפירוש משיחיסט, אנחנו נמצאים בשלבים ותהליכים של גבורה. יש לי קושיה עצומה שאני חושב עליה כל השבוע. איך ייתכן שחוזר כמעט נביא, רוח הקודש והכל, ענק המחשבה והרוח כמו הרב קוק, לפי מיטב ידיעתי, תקנו אותי אם אני טועה, ומעניין אותי אם אני טועה, אבל לפי מיטב ידיעתי, ושאלתי כמה אנשים שביקים בכתביו יותר ממני, הוא לא כותב רמזים על התכנות, על אפשרות של שואה. השואה התרחשה בסך הכל 4 שנים אחרי פטירתו. כן? וגדולי עולם אחרים, דווקא בעולם החרדי, כן מדברים על האפשרות הזו. משך חוכמה, אור שמח בפרשת בחוקותיי, כותב על זה במפורש, שאותה ברלין, כן, אותו מקום שבו אמרנו, בו אבא נהיה ככל העמים בית ישראל, ומנדלסון, ואחרי זה אברהם גייגר וכו', כן, הם רצו לקנות במשיכה וכל החזקות וכל הקניינים את התרבות הגרמנית, ולצקת אותה לתוך הקיום שלנו. אז דווקא משם תצא הבשורה של שמד והרס וחורבן בעולם. הוא כמעט כותב את זה במפורש, מה?
ושלא שופר, הוא אומר, יש שופר פסול, שופר זה, שופר פסול, מדבר על היטלר, ממש. מה?
כן. למה יש 3 שופרות? קטן מבין. זה אומר שזה נמצא שם. זה הראשונה. הוא אומר את הבחור,
שזה לא... זה היה ראייה. הבחור היה בחור, אבל דיבר בראשונה על הדבר הזה. כן, מדוע זה רמז לא שואו? כי שואו לא גדול נעניין. זה שואו לא גדול נעניין. זה שואו לא גדול נעניין. יהודים יעלו באירופה לעולם,
אני מצוחה נכון. יש שופר שהוא בסור שלא זוכר את כל המהלך, אבל שהיה על כורחם, לא על כורחם של יהודים, בערך מה שרוק סמך הוא אומר, שכל כורחם של יהודים, אם הם לא יעקו, אז יפרקו אותם לבית כך.
טוב, אבל הוא מזכיר גם את היטלר, ממש.
לא בשמו, לא בשמו.
כן, בשמו, בשמו, ראיתי בה, ראיתי
שבודד. רגע, באיזה שנה הוא אומר? זה שהוא מזכיר שיש שם אנטישמיות כשהיית הרב בשבילתו ב-33 הרב קוק כדאי אחר בסדר זה עדיין הזכור די בוא נגיד מרומז מאוד הרבה פחות מבולש מה ש... גם החפץ חיים כותב באחד המקומות שתהיה, תהיה, לא כל איזה שואה, יהיה חורבן. מילים האלה הרב קוק כותב ש... חלב חי את זה ככה.
לא, כותב לפני.
יכול להיות. אני גם חושב שהרב קוק כותב, אבל הוא כותב את זה באסתר גדול, ואני חושב שזה הפשט שמשה בסוף ימות. אני חושב שזה הפשט שמשה בנוסף לשואה. כן, הוא מתכוון פה, השואה מייצגת מות, מוות ואחר כך תחייה בכיוון אחר. עדיין זה רב החסר על הקיים. זה שאני אומר, זה אותו כוח קם, אבל כעת הוא כבר קם, באופן שהוא כאילו הרבה יותר מודע לשיתוף של כוח התורה, של כוח יהודה, של כולי וכולי. תראה, אני פה רק מדבר על רמזי רמזים. הקושייה עדיין אינה עומדת. עם השופר הפסול, אני כן נזכר שאני ראיתי את זה פעם. קראתי את זה פעם, לפני הרבה שנים. כן. אבל זה רק אומר שיהיה תפייה, כאילו כמו שהיה בימי הפוגרומים ברוסיה, אז המון יהודים עשו את תחום המושב, כן, וחלק קטן הגיעו לארץ, וחלק גדול הגיעו לארצות הברית, או לברזיל, או לארגנטינה, כן, אז הייתה הגירה גדולה ענקית, הגיעו באמת שמיליון יהודים עזבו את 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 רוסיה בשנות שנות ה-80 של המאה ה-19 עד תחילת המאה ה-20. כן? תראה, זה כיוון עצום, בגלל שהרי עוד יותר מזה, הרי הגאולה הזו שמדינת ישראל מייצגת, על פי הפשט הפוליטי וההיסטורי, זה היה בגלל השואה. אם עליה השואה, אומות העולם לא היו נותנים לנו את פיסת הארץ הבעייתית הזו, והנה העולם, אין לך פיסת ארץ יותר בעייתית בשום מקום מעלמי כדור הארץ, כן? אז הם נתנו את זה... מחתרות, זה היה כלום, הם מאדירים את עצמם, מה זה המחתרות? זה קיים וחייבס לעומת החיזבאללה והחמאס. לצערי, הם למדו מאיתנו, הם טוענים אנחנו לא פחות מהמחתרות, והם עושים לנו נזקים הרבה הרבה יותר מה שאנחנו הצלחנו לעשות לבריטים. בכל אופן, עצם, שמעתי הרצאה, אולי זה מישהו שהוא אנטי בגין, אנטי חירות. אצל הם עשו, חתמו הסכם שאצל יתמזג עם צהל. אצל והפלמח, ההגנה ולכי, וכולם יתמזגו לתוך צבא ממלכתי. זה היה החזון של בן גוריון, ובגין קיבל את זה. ותמורת זה ויתרו כמה וכמה דברים, הרי הייתה ביניהם שנאה אטומית בין השמאל והימין, בין חירות למפא"י. כן, קל וחומר מפא"י וזה. אז אחרי שעשו את המיזוג, אז הם הלכו לבדוק מחסני הנשק, נכסים, כל מה שזה בעצם. הם אמרו בשביל זה ויתרנו על ה... הם עשו רעש גדול, זה הרי הרעיון של הדוידקה. מה זה הדוידקה? דוידקה לקחו חבית גדולה ומילאו אותה קצת חומר נפץ והרבה אבנים גדולות וגלגלו אותה מהרי צפת או משהו, והערבים חשבו שיש לנו פצצת אטום, אז הם ברחו. זה הדוידקה, הרעיון של הדוידקה.
הם הביאו
אני לא בא פה, אני רק אומר, מה? בסדר, אוקיי, לא נחלוק מהנושא המרכזי. בכל פנים, אני רק אומר, שאז אני יכול להבין, הרי מותו של משה בן סרט בתהליך הגאולה הפנימית, כאשר משווים בין יוסף ליהודה, זה דבר אדיר, כן? זה הייתי אומר, אם יש פה רמז דרמטי לשואה, זה אולי פה. כי הדברים האחרים הם כאילו מקמדים את זה כמקרה של מה בכך, זה לא מקרה של מה בכך. השואה זה משהו דרמטי שאין כדוגמתו, ולא היה כמותו. לא היה כמותו.
אני רוצה להשמשיך ולהוסיף לתופעה.
תופעה של התמודדות, תופעה של התמודדות עם הגלות.
אחרי
שמשתחררים מהגלות, באים... ניסיון להשתחרר. הייתי קורא לזה ניסיון... כן, זה ניסיון להשתחרר מהגלות. וכשמדברים על גלות, לא מדברים רק על גלות גיאוגרפית, אלא מדברים על גלות לאומית, גלות נפשית. גלות רוחנית, כל המאפיינים של הגלות. ויש שני אסטרטגיות איך להיאבק בתופעה הזו שקוראים לה גלות על כל גילוייה ופירושיה. השתי האסטרטגיות זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ומשיח בן יוסף, ימות. ימות הפירוש זה שוק, זה רעידת אדמה איומה. כן? אני מתכוון, אם הוא מתכוון לרמוס פה, או להרחיב את הרמז שהוא כבר נטע בעניין של הספר הפסול, אז אני יכול להבין, ש, כי אחרת הפירוש הפשוט שמשיח בסוף ימות, שראשית צמחת גדולתנו תמות, וקשה לייחס לרב קוק דבר כזה. שמדינת ישראל חלילה תיעלם מהמדבר, יש גם אנשים כאלה, אומרים, הכיבוש הזה יהרוג אותנו, ואנחנו נעלה מהמפה, או מסיבה זו, או מסיבה אחרת, חס וחלילה, אפל לפיהם, אבל הדברים האלה נמרים על ידי הוגים בעלי שיעור קומה בעולם הפילוסופי והאקדמי, הם בארץ והם בחוץ לארץ. אז אפל לפיהם, חס וחלילה, אבל כדאי לדעת את המגוון של הגישות לכל התופעה הזו של, של גאולה וגלות. אז כאן אנחנו מדברים על מכה אנושה כמעט על התהליך. אם אנחנו מדברים על מכה אנושה במציאות ההיסטורית, זה באמת השואה. השואה הייתה מכה אנושה. השואה הייתה מכה אנושה. ומקימים מהפרדל, דווקא בתוך המכה הזאת, קיבלנו את ההסכמה של אומות העולם. היום יש אותם ההוגים, הפוסט-מודרניים, ה-BDS, וכל אלה שבנם היהודים גם, כן? כן? אותם ההוגים, הם אומרים, אנחנו עושים, הם לא מתביישים להגיד כמעט את זה בפה מלא, אנחנו עושים בארץ ישראל, הפלסטינאים המסכנים, מה שהיטלר עשה ליהודים. כן? שאול לבוביץ' כמעט אמר את זה. כיפה שחורה גדולה על הראש. אז טוב, לא נרחיב בזה. אני רק רוצה לחזור לעניינינו. הדבר הזה של התחברות, זאת אומרת, הרב קוק היה בעצם מאוד מאוד נטוע בהוויה הזו של משה עובד עשרה. הרי זה הפירוש. תקדש שם שמיים על ידי שאתה מכיר את העולם הגדול, את העולם המצרי, את העולם הפרסי, את העולם המערבי דאשתא, ועם ההתחברות, את היהודי החילוני בארץ ישראל, את בוני הארץ שרובם באו מהציבור החילוני או אפילו האנטי-דתי, ותתמודד איתם, תתנהל איתם ותוכל לקדש אותם. אגב, יש פה מאמר נפלא, המאמר המרכזי של שיטת הרב קוק כמובן זה ב... באיגרת נקראת תקנה, כן? שם הוא כותב מכתב ארוך לרדווס, יעקב דוד של צפת, היה גאון גדול, זה רדווס כתב לו כנראה מכתב חריף על היתר המכירה, הוא ענה לו שזה כמובן בדיעבד וכמובן זה להקל כדי לאפשר מחייה לארץ ישראל שמתחילה מה שנקרא להתאושש ולקבל צורה של חברה חקלאות וכל הדברים, ודאי שזה לא המצב האידיאלי. אבל תוך כדי כך הוא גם מתייחס, הרדווס גם מתקיף אותו, וכנראה באיגרת שהוא כתב לו, ועליה הוא עונה. מה שכתב מר, לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל כדי להחזירם בתשובה. כן? אז הוא שואל, זה סותר לברכת המינים שאנו מתפללים לאקרם ולשברם. אנחנו לא מאמינים, אבל שאני מלתי תקווה, מה זה מינים? מינים זה אפיקורסים. אז איך, 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 אתה, לדבס כתב לרב קוק, איך אתה מתעלם מזה? איך אתה מתעלם מזה? אז כאן יש לו פסקה מרכזית, שחוזר מתייחס לעוד כל מיני נושאים, היו ביניהם הרבה ויכוחים, הם היו מאוד מיודדים לפני היתר מחירה. נשארו מיודדים במחירה התשובה, אבל הוא כותב פה על הפילוסופיה שם. ידע הדרת גאונותו. שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל, והייתי כשרות האלוקית עמהם. האחד הוא סכולה, כלומר טבע הקדושה בנשמת ישראל מירושת אבות. זה משהו מעין כוזרי. כן, זה היסוד שהוא לא יקרה. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. והייתם לסגולה בכל העמים. והסגולה הוא כוח חידוש פנימי מונק בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע של כל דבר במציאות שאי אפשר להשתנות כלל. הוא אמר ויהיה ויעמיד לעד עולם. הבית הוא עניין הבחירה. ועניין הבחירה, וזה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של אז כלומר, מדברים אחר הוא מדבר על ידיעה ובחירה, הוא מדבר על ההתערבות האלוקית וההתנהלות המעשית האנושית, כן? אז הוא אומר, הסגולה, מה? יכול להיות, זה יסוד, אולי גם כבר ברמב"ם, כן, בסדר. הבית עניין הבחירה, זה תוריד מעשה הטוב ותלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעה לגילויה. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה בקדושת האמונה ותלמוד התורה. השם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצליחות להופיע בעולם, לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד מצב ההיעלם ואינו ניכר, ואז כוח הבחירה הוא מדבר פה הבחירה גם בחילוניות, גם בתרבות הנוכרית, לפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם, זאת אומרת, קדושת ישראל דוחפת ככוח טבע שפורץ, כן? וכל עיקרה של ברית אבות שאיננו פוסק, אפילו כשתמה כבר זכות אבות. זאת אומרת, גם כשאנחנו לא מאמינים אפילו באבות, אנחנו לא אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אנחנו לא מתפללים, אנחנו כופרים בתפילה הזו. אנחנו אפילו אולי כופרים שהיו אנשים כאלה שקראו להם אברהם, יצחק ויעקב. עדיין זכות אבות קיימת. זאת אומרת, זה משהו מעין מציאות קבליסטית, רוחנית, שהיא קיימת. ואין לנו כוח למחוק את המציאות הזאת, ואנחנו ניסונים מהמציאות הזאת, וכמובן שהבחירה הן שלנו, מתכוון אנשי תורה ורבנים ושומרי מצוות, ואולי עוד יותר של העם שהוא בתווך או העם שהוא רחוק, הם המעוררים את כוח הסגולים. אז עלינו לפעול בנקודה הזאת. עכשיו, מה נעשה עם ברכת המינים? הרי אנחנו כן מתפללים למשים על תקווה, ברכת המינים זה נאמר על הנוצרים, שבהתחלה היו כידוע יהודים כופרים, יהודים שדחו חלק גדול מהעיקרים. זה אומר שזה אנשים שאין לו איתם שיג ושיח, זה נכון. בהתנהלות האישית של הרב קוק יש הרבה דוגמאות גם לזה וגם לזה. מצד אחד הוא רקד איתם ואהב אותם ושיבח אותם וקירב אותם. מצד שני היו כאלה שאיתם לא היה לו שיג ושיח. עד ככך שעל הרב קוק יש את הסיפור הידוע שהוא הוריד פעם סתירה לבן אדם שביזה תלמיד חכם. כן? רבנים פעם היו מולדים סתירות. הייתי בא אל... לחשוב על זה כרעיון חינוכי, אבל כן, האיש הזה שהתמיד חם שביזו אותו, היה אחר כך משהו מעניין, הוא היה אחר כך הגייבת של העדה החרדית, וסבא רבה של הרב רובן טרגן, הרב רובן זליג בנגיס, רובן זליג בנגיס, בעל ספר פלגות רובן, הוא היה ידידו של הרב קוק, ואני מדבר אבל לא שאינו קצת אחרי זה בבוי פרויס, שחר רבנותו של הרב קוק, הוא היה יותר צעיר מהרב קוק, הוא היה בשנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת שגאווה העדה החרדית, אז הרב קוק ידע גם להיות כנה. זה אומר, אותם אלה שהם שונאים, זה הדגל שלהם, הפצת שנאה, לא חוסר ידע, לא התעלמות, לא התחברות לגויים, לא תינוק שנשבע, אלא כנראה הוא מתכוון לה, היו הרבה, היום אין כמעט כאלה. שנה, יש לצערנו, אבל מכיוון הפוך, אבל אני מתכוון שנה בפירשנות. כן, אנשים שידעו מה זה יהדות וזרקו אותה בחמת זעם, בביזוי, כן? על אלה נאמר למה שנאמרתי דקווה, אנחנו מינים כרגע עובדו. אבל אני מקרב את אותם שנראה לי שיש מה להוציא משם, יש מה לבנות עליהם. יש אגב מאמר קצר, נפלא מאוד, שהרב כתב עליו בהרבה מקומות, אז עיתון היסוד, אז סתם, מאוד יפה, שבני אדם חופרים בער עמוקה כדי להשיג מים חיים בארץ צייה וצפיחה, אז הם מתייגים מאוד, כן? וזה הרבה חופרים חופרים ולא יוצא כלום. וגם אחרי זה כשכבר לא התייאשו, המשיכו לחפור, מה יוצא? יוצא מים מלאים חול ורפש ומנבוכים שלא עולים לשתייה. אז שוב יש סיבה להתייאש, והאחרים כבר אמרנו לכם לא להתייגע, כי אפילו אחרי שכבר כביכול מצאתם מים, הם לא שווים, הם לא רואים שום דבר. אתם בזבזים לא לקרוא לכם. הוא אומר, בשלב הזה אנחנו נמצאים, זה השלב שבו אנחנו הגענו אלה שנותנים עידוד לתהליך ונותנים מימון בכוחו של כלל ישראל, ואל נעצר עכשיו, אלא נמשיך, למרות המים הדלוחים, יש מים דלוחים, יש מים לרפש, נמשיך בזה ואז נמצא בסוף מים זקים, מים זקים, מטאפורה יפהפייה. על כל פנים, מה יהיה עם בן סירה? אנחנו שוב לא הגענו אליו.
נסכם מה...
הסיכום הוא משפט אחד, שהרב קוק האמין במשיח בן יוסף, האמין בשיטה הזו שיש בהחלט כוחות גם בעולם הזה, גם בעולם הנוכרי, גם בעולם המקולקל, גם בעולם עם הרפש, כן? שעלינו להיות מודעים לקיומה, ועלינו להבין שבתהליך של גאולה, הם אמורים גם לקבל תיקון ולהצטרף למחנה, וכך צריכה להיות האסטרטגיה הרוחנית שלנו, וגם המעשית שלנו.
זה חלק
מהתאריך, השאלה להשתתף בזה, זה לא. זה, להשתתף בצורה מסוימת, עם זהירות מתבקשת ועם חוכמה. כלומר, לדעת איך לעשות את זה, בנקודה הזו, היו לרב קוק גם נפילות. אני סיפרתי כבר הרבה לכם גם כן, מה שהרב הוטנר היה יהודי מאוד חריף, הוא לא היה תמיד מובן שהרב קוק. דן שאלו צמידה לא מפרש נכון את הרב קוק, טוב, לא נכניס אתכם מהנקודה הזאת, אבל לא שלא מפרש, כמה דברים מהותיים. בכל אופן, הרב הוטנר היה מאוד חריף, בתור בחור, הוא היה תלמיד של הרב קוק, הוא למד בחברון, לא במרכז, אבל הוא היה בא ללמוד איתו חברותא, הוא אפילו היה במשפחה, אשתו של רב צבי יהודה הייתה בת דודה ראשונה שלו. אז מה אלוקי קשרים בין רב צבי יהודה? הקופאי הוא אמר, שאל את הרב קוק, שאחרים כבר שאלו אותו, מה ראית להופיע בחנוכת הבית של האוניברסיטה העברית? זה למוסד של מושב, מייסדה וכל האנשים מסביב, מגנס וסטפן וייס וכו', הם רפורמים או גרוע מזה, מתבוללים מגרמניה, מארצות הברית, מרחבי העולם, ואתה מופיע, נותן איזה תעודת הכשר, גושפקה, כן? אז התקיפו אותו, אז הרב הוטנר שאל אותו גם כן, כי הוא לא ידע מה התשובה מדויקת, הוא לא רצה לפרסם את זה, אולי הרב קוק את התשובה. אז הוא אומר, אני אגיד לך מה, אני נפגשתי עם מייסדי האוניברסיטה עם הראשים, והם ביקשו אותי מאוד מאוד להיות מוכר בטקס של הנחת אלים הבינה, ואני סירבתי, עוד פעם שעוד עשר זה, בסוף אני אמרתי להם, אני מוכן לבוא בתנאי אחד, בתנאי שאתם לא תכניסו פה ביקורת המקרא, ולימודים שממש באים לקעקע את קדושת התורה. תלמדו כל המקצועות שבעולם, תלמדו אפילו תנ"ך, אבל לא ביקורת המקרא. כי ביקורת המקרא זה ממש סתירת לחי הכי מצלצלת נגד קדושת התורה כפי שלמדו עושה. וכעבור שנה אחת כבר, הם הפירו את ההסכם הזה, ולמדו ביקורת המקרא. ועד היום האוניברסיטה העברית, אני מתקבל בחלק של מדעי היהדות, היא במידה רבה מעיין נובע של הרבה כפירה. וכמעט כל האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית בנושא של מדעי הרוח עדיין מעלם מעל כל המוסדות האקדמיים אחרים. אז הרבית מרמה לרב קוק, טוב, הם לימו אותך. הוא אומר, כן, את רבי יוסף חיים הם לא מצליחים לרמות. לא, הרב קוק היה אידיאליסט, הוא היה אולי תמים קצת, הוא היה נתן במימון יותר מדי, והפרגמטיזם של רבי יוסף חיים זרפל, של מגידו בהתחלה, לא היה... הוא היה מיד תופס שאי אפשר להאמין לאנשים האלה. זה הרי כל עילת הקיום שלהם. אנשים שהם חוקרי תנ"ך מברלין או מהרווארד או אני לא יודע, מאוקספורד, זו התהילה האקדמית שלהם. אי אפשר לסמוך עליהם שהם ינטשו את כל המחקר שלהם ופתאום יחזרו בתשובה. זה כל החיים שלהם, כל היצירה שלהם, כל ה... פרסים וההילה האקדמית שלהם, רבי יוסף חיים, אותו לא היו צריכים לרמות. ולפי האפילוג לסיפור הזה, הרב קוק חייך ואמר, אולי אתה צודק. כלומר, היו לרב קוק גם נפילות, זה לא מדברים, אבל זו שיטה מסוכנת. אבל זאת הייתה שיטה, ומה היה הרב קוק היום, זו שאלה מאוד מעניינת. ואני לא יודע למה הוא היה שייך היום, להרמור או לנטולי קרתא או לבוניביץ' או למרכז, זה לגמרי לא ברור. קוטב, כן. לא, מאוד לא ברור, קשה לענות על זה. אבל רבי יעקב כץ הייתה בזה איזו תשובה. זהו, אז בן סירא נמצא הזדמנות אחרת. זה קשור לזה, כי בן סירא הוא שורש גדול מאוד של גשרים בין קודש וחול, נדבר על זה. אולי תשובה הבאה הוא עושה את זה, אבל כבר נדבר על בענייני דיומה של גלות. אנחנו מדברים על גלות וגולה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.